טוב, שלום חבריה, הזכרנו בשיעור הקודם את דברי החתם סופר, בסוף השיעור הקודם הזכרנו דברי החתם סופר על ישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ, נכון? והבטחתי לכם בלי נדר להביא את החתם סופר ולקרוא. אז הבאתי, זכרתי לשם שינוי, ואני חושב שכדאי לקרוא את הדברים. זה מופיע בהרצאה שלפניי. בסוף הספר על חומש ויקרא יש פירוש על מסכת אבות, לא על כל המשניות. אז בפרק שלישי, לפי הגרסה הזאת על משנה י', יש גרסה משנה י' ד', אבל לפי פה, שינה של שחרית ויין של צהריים ושיחת ילדים וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ מוציאים את האדם מן העולם. אז היות ולמדנו את זה, אני רק אקרא את הסוף שלו, תודה רבה. והכוונה, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, שמדובר כאן על ארבע תקופות בחייו של אדם. התקופה הראשונה נקראת שחרית, זה התקופה שהוא מתחיל להשכים, מה שנקרא, הוא עדיין ישן. מתחיל להשכים בעצם החיים שלו פה, אבל בפועל הוא עדיין ישן. מה זה אומר? והכוונה, כי ימי הילדות והשחרות, ישן האדם והולך לו, ואפילו בתאוות העולם הזה אינו מוציאו, אלא באבל וקטנותה. נכון, אם אנחנו רואים ילדים משחקים בגן השעשועים, הם לא מממשים איזה תאוות של אכילה ושינה ויצר הכבוד, יצר הריות כמובן עוד לא וכו'. הם עוד לא שייכים לכל היצרים האלה. אז הם מבזבזים במחאות את השחרית של החיים שלהם בשינה, באבלים, בדברים שאין בהם ממש. כן? אז אפילו בתאוות, ואפילו בתאוות עולם הזה אינו מוציאו, אלא באבל וקטנותה. זה נקרא שינה של שחרית. תקופת החיים הראשונה של הילדות, ונקרא לזה תחילת הנערות, או לפני הנערות, היא תקופה שנקראת שחרית, והאדם ישן, מה זאת אומרת ישן, לא מוציא מהכוח לפה, לא את הכוחות החומריים שלו, ובטח לא את הכוחות הרוחניים שלו. הלאה. שלב שני, ואחר כך יין של צהריים. צהריים זה כבר השלב השני בחיים של האדם, מבחינת צהריים. כשמגיע לימי עלומיו, כלומר, כבר הוא אדם בחור, הוא כבר כן עומד בימי בחרותו, כוחות החיים שלו בשיא עוצמתם, היצרים שלו עובדים שעות נוספות, בין יצרי הגוף ובין יצרי הנפש וכו', אז הוא רוצה לממש את התאוות. התאוות באות לידי ביטוי בבחינת היין, מעין אלכוהול וכו'. ואחר כך יין של צהריים, כשמגיע לימי עלומיו ושכלו שלם, עדיין אינו סובל ידיעת בית רבו, הוא לא מוכן לכוון את השכל הזה ללמוד תורה, אלא הוא מממש את השכל שלו לכל מיני איך עושים כסף, איך אני אשיג כבוד, איך אני מממש את התאוות, לזה הוא משתמש בשכל שלו. אז עדיין אינו סובל ידיעת בית רבו, כי אם רודף יין העולם הזה, הוא משתכר בו. שלב שלישי, שיחת הילדים. זה השלב שבו האדם מתחתן, ומעמיד משפחה, וילדים, ופרנסה, ועבודה, וכל הצרכים וההכרחים החומריים, שבמחאות הוא משוחח על הילדים, כלומר שיחת הילדים, הוא משוחח איך מתפקדים משפחה וכו'. זה השלב השלישי, וממנו יעתק לימים אחרים, אשר חיים בצברו, אישה ובנים לגדלם ולעשיים נשים או לאנשים, וזהו שיחת ילדים. הלאה, עכשיו הגענו לנקודה שלנו. והשלב הרביעי, ואם אחר כך עוד רבות בשנים יחיה, ואם אחר כך הוא עדיין ברוך השם חי, והשם יניח לו באושר וכבוד, ברמה הכלכלית והחברתית, הוא סך הכל יתארגן על החיים שלו, הוא חי בסדר, נו, אז עכשיו הוא סוף סוף הוא מתפנה לפנות אל השם. אז וגם ייתן לליבו לשוב אל אלוקיו ולשב בבית השם יומם ולילה. אומר החתם סופר, מה יועיל לו? וכי לעת זקנותו יעסוק בתורה? אדם כזה שלא למד תורה בחייו? כי אם ישב בבתי כנסיות של עמי הארץ, לומר תפילות ותפילות. משהמשפט הזה אני הבאתי את זה. ישב בבתי כנסיות של עמי הארץ, לומר תפילות ותפילות. איך אמרנו אתמול? אלפא בטא, תהילים וכו'. אז אדם שלא יורגל בלימוד תורה, סוף סוף התפנה מכל השינה של שחרית ויין של צהריים ושיחת הילדים, והשרב שנכנס לבית הכנסת, אבל מה כבר יעשה שם? רק תפילות ותפילות. אז ישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ זה לא הזקנים שיוצאים לפנסיה כמשל, ומבזבזים את זמנם בכל מיני אבלים. אלא מדובר על אנשים מבוגרים שהם נכנסים לבתי כנסיות בסוף ימיהם, אבל הם לא יודעים מה לעשות שם. אז הם יודעים לקרוא, אז קוראים, או מתפללים. וכי לעת זקנותו יעסוק בתורה כי משב בבתי כנסיות של עמי הארץ, וזה בתי כנסיות של הישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ, שזה מוציא את אדם מן העולם. כלומר, מי שהולך במסלול הזה, שינה של שחרית, יין של צהריים, שיחת הילדים, ואפילו בסוף הגיע לבתי כנסיות של עמי הארץ בהבנה של חתם סופר, שהוא רק מתפלל ומתפלל, זה מוציא אותו מן העולם, המסלול הזה. ומי ייתן ושמע בקול השם בנעוריו. ואם הוא היה שומע בקול השם בנעוריו, אז א', לא, רק לעת זקנותו הנזכר, בלהתקרב אל השם. דרך אגב, הזוהר אומר, המביא את זה הכלי יקר, מפני שיבה תקום. זה אומר כדרשה, מפני שיבה, לפני שאתה מגיע לגיל שיבה, תקום. אל תחכה לקום כשהגעת כבר לשיבה. אז א', לתקן את החטאים זה ודאי לא, כי הרב פסק להלכה, שבעל תשובה זה שנמצא בשיא כוחו, בשיא עוצמתו, של כפי שחטא ולא חוטא. אז א', אדם זקן, הוא כבר לא בשיא כוחו ועוצמתו, אז הוא לא יכול להיות בעל תשובה אמיתי, זה לגבי סור מרע. לגבי עשה טוב, אם נצרף לזה את החתם סופר, אז מה יאמר? תפילות ותפילות? כן, המשפט הזה תפס אותי, תפילות ותפילות. ומי ייתן ושמע בקול השם בנעורה? זה הכך חזקה. טוב, יצאתי ידי חובת. כן. בסדר, כאן הוא דבר בעיקר על התקופה הילדותית שהאדם עוד לא, עוד לא מוציא מהכוח אל הפועל את, את, את התאוות שלו. אם תלך עכשיו לגן השעשועים, תראה ילדים משחקים, עולים על הנדנדה, יורדים על הנדנדה, עולים על המגלצ'ה, יורדים על המגלצ'ה, מבסוטים, עושים סיבובים מהאופניים. בסדר, משחקים כדורגל. זה טוב מאוד, זה מה שילדים צריכים לעשות בשלב הזה. אבל זה לא רק מה שילדים צריכים לעשות בשלב הזה. בין 5 למקרא, בין 10 למשנה. או שכן או שלא. יש אנשים שכבר אין להם יכולת, אין להם סבלנות, אין להם מוטיבציה. התופעה הזאת ידועה כמו שדיברנו בפעם הקודמת. בקיצור, לא הקצנתי את מה שאמרתי ביום שלישי. זה מה שכתוב פה. ביום שלישי. טוב, מתקדמים בענייננו רבותיי. ממשיכים. טוב, אנחנו אם כן הגענו לפרק השני. בפרק שלבי הגאולה התחלנו לברר את סוגיית שני השלבים, גאולת הגוף וגאולת הרוח, ודייקנו את הדיוקים שמופיעים בפרשיית הגאולה, פרק למד, ספר דברים, פרשת ניצבים, על פי פירושו של הכלי יקר והליקוט של רב פנינים, כפי שהסברנו. ומה שראינו בגדול זה בעצם שהתשובה הראשונה הנדרשת להיעשות לפני קיבוץ גלויות, אני מחבר את שני הפירושים האלה, היא תשובה קודם כל הכרה שלא עזב השם את עמו, אף על פי שתהיה זהב אמינה מכוח הצרות שכביכול עזב את השם את עמו, אז תדע לך שלא עזב השם את עמו, ובית, מכוח ההכרה הראשונית הזאת שלא עזב השם את עמו, תהיה איזושהי התעוררות ליבית, מה שראינו סימני טהרה, זו התעוררות ראשונית שעדיין לא תצא לפועל בקיום מצוות הלכה למעשה לדקדוקי דקדוקים ובעולם שלם של תורה, אלא רק סימני טהרה כלליים, ולכן זה ככל ולא כל, כמו כל, וכו'. ואז יופיע קיבוץ גלויות מכוח ההתעוררות הראשונה הזאת, וזאת התשובה הראשונה הנדרשת, א', שלא עזב הקב"ה את עמו, וב', איזשהם סימני טהרה חיוביים, אז סור מרע מהמחשבה שעזב השם את עמו, ועשה טוב מינימלי מסוים, לפחות בעולם הלב, בעולם המחשבות, אבל עדיין לא בעולם המעשים, ומכוח זה יהיה קיבוץ גלויות, ועל גבי זה, הקדוש ברוך הוא יופיע את התשובה השנייה, דרכנו, שהיא כבר תהיה תשובה שלמה, שתצא לפועל, בכל המילוי שלה, גם ברמה המעשית, ולכן רק בפעם השנייה כתוב, שאנחנו נשמור את המצוות בפועל. טוב, זה בגדול, על פי הפסוקים בפרק למד בספר דברים. כמובן שהמקבילה לפסוקים האלה, מופיעה, או המקבילות מופיעות גם בנביא, המקום הידוע שגם אותו הזכרנו כבר, חזון העצמות היבשות, ספר יחזקאל, פרק למד זין, למרות שגם בפרק שקדם לו, פרק למד וו, יש גם דיוק, אז בואו נקרא ככה בזריזות, עמוד 81, 82. אז קודם כל פרק למד וו, נלך לפי הסדר פה, החל מפסוק אף ב', לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוהים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. אם כן אנחנו רואים ש... הקדוש ברוך הוא יקבץ את ישראל, תכף נראה, ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם. למה? לא כי, לא למענכם, לא מכוחכם ולא בזכותכם, כי אתם באתם לבין הגויים וחיללתם את שמי בגויים. כלומר, אנחנו לא רואים שתהיה תשובה כשנהיה בגויים. וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכה. חילול השם זה לא רק עצם שאנחנו בגלות ונמצא מתוך הגויים, אלא כנראה גם הבחירות, המעשיות שלנו לא יהיו מתוקנות ביותר. ואז למרות שהקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו מחללים את שמו בגויים, פעמיים כתוב, אשר חיללתם בגויים ואחר כך אשר חיללתם בתוכם, אף על פי כן, ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם, לא תלוי בתשובה. כמו שאמרנו, המקבילה לפרק הזה זה גאולה תלויה בתשובה או לא תלויה, נראה בהמשך. ואחר כך זרקתי עליכם מים טהורים ותארתם מכל תאומותיכם, זה גם מומל השם את לבבך, ואז ואת רוחי אתן מקרבכם. ואז הופיע השלב השני, שתופיע הרוח. ועשיתי את אשר בחוקה תלכו, משפטה תשמרו ועשיתם וכו'. אותו דבר כמובן הפסוקים בפרק למדזיין, חזון העצמות היבשות. רק נזכיר מה שכבר דיברנו, חמש דעות בגמרא בסנהדרין, מהו החזון. הדעה המרכזית, דעת רבי יהודה, שמדובר על שיבת ציון, באמת משל היה, אומר רש"י, משל היה לישראל שיחזרו מן הגלות. ומה צריך לשים לב בחזון הזה? שכשהקדוש ברוך הוא מדבר בשלב הראשון, בשלב הרעיון, בשלב האידאה, בשלב האוטופי, מה שדיברנו בשיעור בצהריים, כשהקדוש ברוך הוא מדבר בשלב האוטופי, אז הנבואה היא בפעם אחת. העצמות אמורות להתקרב, והקדוש ברוך הוא נותן את הרוח, וקם הוא חיל גדול מאוד מאוד. זה אמור להיות בבת אחת, בפעם אחת. אבל, מה קורה בפועל? בפועל זה לא בפעם אחת. אלא, וניבאתי כאשר, כאשר צוויתי, 81 באמצע העמוד, והי כל כי נביא, והנה רעש גדול, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו, וראיתי והנה עליהם גידי ומסר עליו, ויקרם עליהם אור מלמעלה, ואז, ורוח אין בהם. בנבואה הראשונה, אף על פי שהקדוש ברוך הוא בנבואה של הציווי, אומר לו, ינבא נבואה אחת, והנבואה היא כוללת את הכל מהתחלה עד הסוף, מבינן הגוף והופעת הרוח. פה יש הפסקה בין בינן הגוף ורוח אין בהם. הפסקה בהופעת בינן הרוח. ואז הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, תתנבא פעם שנייה, ורוח אין בהם, ויאמר אליה, ינבא אל הרוח, ינבא בן אדם, ואמרת אל הרוח, כה אמר השם אלוהים, מארבע רוחות בו ירח ופחי בהרוגים האלה ויחיו, והנבאתי כאשר ציווני, ואז באמת הוא מתנבא פעם שנייה, זה היה בפועל, זה לא הרעיון המקורי, אלא זה ההופעה במציאות בפועל, והנבאתי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח, ויחיו ויעמדו על רגליהם, חיל גדול מאוד מאוד. אז צריך לשים לב להערה הזאת כאן, בחזון עצמות היבשות, שלא רק שאנחנו נהיה עצמות יבשות מפוזרות על פני הבקעה, ותהיה תחיית המתים, אחרי השואה תהיה שיבת ציון, שזה הרעיון הכללי של חזון עצמות היבשות, זה נכון. אלא צריך לשים לב גם לפרט הזה. שברעיון המקורי של הנבואה, באוטופיה, זה אמור להיות מהלך אחד. אבל במציאות המעשית, יופיעו פה שתי נבואות שונות. בשלב הראשון, נבואה שתבנה את הגוף, קרב עצם אל עצמו, גידים עלה, בשר, אור, אבל אין רוח, ורוח אין בהם. אחר כך תופיע נבואה שנייה, ואז באה הרוח. והנמשל, אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, לכן ינבא ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, וידעתם כי אני השם. גם פה בנמשל לא כתוב שלפני כן תופיע מציאות רוחנית קדושתית בישראל, אלא אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. אחר כך, כשנהיה פה כבר, אז ונתתי רוחי בכם, וחיתם, והנחתי אתכם אל אדמתכם, וכו'. בסדר? כל זה כבר דיברנו. כן. יש חמש דעות. דעה אחת שזה תחילת המניקה פשוטה.
לא,
לפי הפסוקים כתוב שזה נדבר על... למה? יכול להיות שהפסוקים האלה... למה? יכול להיות, הנה אני פותח את קברותיכם, מדובר על תחיית המתים. זה דעה אחת בגמרא. מדובר על תחיית המתים ממש, לעתיד לבוא. לא, יש שם בדעה חמש, יש שם בגמרא חמש דעות. רוב, נגיד, המפרשים שיפרשו את ה... כמדומני גם רש"י על הפסוקים עצמם, אם אני זוכר נכון, לא רוצה להגיד דבר לא מדויק, אבל נראה לי שכן, הוא מזכיר את דעת רבי יהודה. דווקא. שבאמת משל היה. שכל זה משל היה לשיבת ציון. לא באמת תחיית המתים לעתיד לבוא, אלא תחיית המתים של האומה הישראלית. כלומר, אנחנו חיים בדור שראינו בעינינו, ואנחנו חווים על בשרנו תחיית המתים. זה הדור שלנו. ממש. טוב. עכשיו אנחנו, עוד טיפה רגע, עכשיו אנחנו נראה כמה מקורות בכיוון הזה של שני השלבים, גאולת הגוף וגאולת הרוח. לפני כן רגע דניאל, רק עוד הערה קצרצרה. עוד מקור אחד בספר יחזקאל, פרק למדוו, פסוקים שכבר הזכרנו. ואתם הרי ישראל, אנפכם תיתנו ופיכם תיסעו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, זה הפסוק, וכו' וכו'. ואז בהמשך כתוב, או נגיד ככה, לא כתוב בהמשך שתהיה הופעה רוחנית, אבל בהתחלה, לא ההופעה הרוחנית היא זו שכתובה פה. כנעל עליכם ופניתי עליכם ונאבדתם ונזרעתם והרביתי עליכם אדם, כל בית ישראל כולו, ונושבו הערים והחורבות תיבננה. אין כאן אזכור לאיזושהי הופעה רוחנית. כן, דניאל. לא יודע. צריך להכין שאלות לרב קוק, אם יזכה לפגוש אותו בגן עדן או בתחיית המתים לעולם הבא. אתה אומר זאת אחת השאלות. טוב. בסדר. טוב, עוד כמה מקורות לזה. כן. לא, הרוח זה התוכן. למה? אני מסכים שהמילה רוח יש לה הרבה הוראות. כאן בחזון הזה הכוונה התוכן הרוחני. לא רק הנפש החיונית המחיה את הגוף, כן, זה אתה מתכוון לומר. לא, הכוונה כאן התוכן, המהות, המשמעות של החיים. טוב, אבל המפרשים, אני מבין מה אתה אומר, אבל המפרשים לא הסבירו ככה. שמדובר על עצם החיים, ולא התוכן של החיים. המפרשים לא הסבירו ככה. טוב, עוד מקור אחד או מקור ורבע. בנביא, ספר עמוס, סופו פרק ט', אז גם שם אין שום מזכור לאיזשהו תיקון רוחני. הנה ימים באים נאום השם וניגש חורש בקוצר ודורך הנביאים במשה חזרה. צריך להבין למה דווקא הנביאים, זה עוד סיפור. והטיפו הערים הסיס וכל הגבעות תתמוגגנה, ושבתי את שבות עמי ישראל. סליחה שאני קצת חריף, ואז לא כתוב, והקימו ישיבות. והתפללו בשטיבל ללא הפסקה. אלא כתוב, ובנו ערים נשמות, ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות, וישבו ונטו כרמים, ושתו את ינם, ועשו גנות, ואכלו את פרייה. זהו. האם לא יהיה תיקון רוחני? יהיה. אבל זאת לא ההדגשה שהנביא מדגיש. טוב, עוד חצי דוגמה. למה אני אומר חצי? כי צריך מפרש שיסביר את הפסוק במלאכי. פרק ג' במלאכי. שם נאמר, הפסוק הזה, הנני שולח מלאכי, ופינה לפניי, ופינה דרך לפניי, ופתאום יבוא אליך לו, האדון אשר אתם מבקשים, מלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא, אמר השם צבאות. אז בפסוק הזה יש שני חלקים. חלק אחד, ופתאום יבוא. מכאן אמרו חכמים בגמרא, משיח בא בסך הדעת. שלושה דברים באים בסך הדעת, נכון? מציאה, הקרא ומשיח. סוגריים, אמר שאמר, יסביר למה דווקא שלושת אלה. כי המשיח יכול לבוא או בצורה חיובית כמו מציאה, אדם הולך בחוב ומוצא איזה מציאה, או חד ושלום בצורה שלילית כמו עקיצת הקרב. זכו, לא זכו. עושים תשובה, מעמיד עליהם מלך כאמן הרשע. אז המשיח יכול לבוא או כמציאה באופן חיובי, או על ידי נשיחת הקרב באופן שלילי. בכל אופן, אחד המקורות שפתאום יבוא המשיח, משיח בא בסך הדעת, כביכול המילה פתאום המשמעות שלה היא ללא הכנה שלנו, תכף נראה שלא, שזה לא המשמעות האמיתית, אבל הפתאומיות הזאת, אז המקור לפתאומיות הזאת זה פה. ופתאום יבוא אליך לו, האדון אשר אתם מבקשים, אומר המצודות, מצודת דוד, שמי זה האדון? האדון הוא מלך המשיח. ומלאך הברית אשר אתם חפצים. מי זה מלאך הברית? כמובן, הוא אליהו הנביא. כן, אז עד לכאן הספה של הפסוק. עד לכאן החלק השני, פתאום יבוא אליך לו. אבל לפני הספה של הפסוק, יש רשע לפסוק. וברשע של הפסוק כתוב, הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפניי. יהיה איזה מלאך שהקדוש ברוך הוא ישלח, שיצטרך לפנות את הדרך. ורק אחרי שיופיעה המלאכיות הזאת המפנה את הדרך, אז פתאום יבוא המשיח ואליהו. מי זה המלאכי הזה שאני אמור לפנות את הדרך? אומר אבן עזרא במקום, ייתכן להיותו משיח בן יוסף. כל משהו תחת הכותרת משיח בן יוסף, כותרת ראשית נראה בהמשך פה בפרק הזה, בניין האומה החומרי הלאומית שלנו. שבא לידי ביטוי קיבוץ גלויות, הקמת מדינה, וכל משהו תף פי תחת כותרת משיח בן יוסף. אומר בעלי הבנים, שמחה על זה. היינו, אחר שכבר הכינו ופינו הדרך לפני השם, היינו בהכנות מוקדמות, לאט לאט, להכין את העולם עד הגאולה השלמה, היינו בבניין וביישוב הארץ ובהשגת רישיון מהמלכויות, על זה לבוא לארצנו, שכללה לוחנה העליון ויתן על חירות להיות ברשות עצמנו בארצנו. אז אחרי כל המהלך הזה שמפנה את הדרך, אז אחר שכבר היה לנו בזה הכנה לגאולה, כי הכינו בזה את העולם לאט לאט, כל הסוגיה של הקימה קימה והשלב הראשון של גאולת הגוף, אחרי ההכנה הארוכה, הלא פתאומית הזאת, הקימה קימה שבאה מאיתנו, ולא בדרך נס מן השמיים, אז פתאום, השלב האחרון יהיה פתאומי, אז יגלה האדון המשיח ויבוא האדון אשר אנו מבקשים. צריך להתחיל שיעור בזמן, נכון? אז מגיעים החבר'ה לכיתה. יושבים, מחכים, עוד דקה, עוד חצי דקה, עוד שלושת רבעי דקה, עוד דקה, עוד פעם עוד חצי דקה, עוד שלושת רבעי דקה. פתאום נכנס הרב. הפתאום זה החלק השני, אבל הייתה הכנה. אם לא הייתה פה כיתה מסודרת, והחבר'ה נמצאים, ויש ספרים, והאינטרנט איתנו, וכוס הקפה מוכנה. אז אי אפשר להגיע לפתאום? סליחה שאני ממשיל את הרב לפתאום. בסדר? חבר'ה, זה מקור חשוב, כי הרבה פעמים אתם תשמעו, משיח בא בסך הדעת. משיח בא בסך הדעת, לא צריך לעשות כלום. כמו שראינו ברב גוטמן חבר, הרב קל אישר, נשא בחברת השעשועים בצפון אמריקה, ופתאום ישלחו בוואטסאפ, יאללה משיח, מעבד הקסמי, קדימה, לארץ. לא, הפתאום הזה זה שלב ב', שלב א' שיוקדם לו, זה המפנה הדרך, אני אקרא משיח בן יוסף. שזה, לפי הבנים שמחה, כל מה שהוא אומר כאן. בניין היישוב, בניין ויישוב הארץ, השגת ראשון מהמלכויות, חירות, להיות ברשות עצמנו, מדינה, בארצנו. אחרי כל ההכנה הזאת, לאט לאט, כמעט כמעט, עם כל הממדים של הכמעט כמעט, כמו שדיברנו, לא רק הזמן, אלא כל הממדים, אז יופיע הפתאום הזה. אז יגלה אדון המשיח ויבוא אדון שאנו מבקשים. בסדר, אז משיח בא בהסך הדעת בשלב השני. אבל לפני ההסך הדעת של השלב השני, תהיה כאן הכנה ארוכה מאוד, שצריכה לבוא מתוכנו, ועם כל המשמעויות של כמעט כמעט. טוב, עוד כמה מקורות לגבי שני ממדי הגאולה, גוף ורוח. אתם עייפים או שנמשיך עוד טיפה בזה? מה? אתם מרגישים שזה מוסיף לכם? מה? זה, אופה, הכל קשור להכל. כן, זה עוד ועוד, זה מתווסף. סידור אוצר התפילות, יש את זה בספרייה למעלה. סידור נפלא עם פירושים על דרך הפשט, על דרך הדרש, על דרך הסוד. דברים נפלאים שם. אז יש אחד הפירושים, עץ יוסף, לא זוכר כרגע להזכיר מי הוא. אז הוא מביא. ודיברנו על זה כבר. וכתוב בסידור שערי שמיים. יש להסתפק שערי שאלנו הגאולה בברכה שביעית, ברכת גואל ישראל, ולמה שנו כאן בברכת קיבוץ גלויות, למה פעמיים שתי ברכות לגאולה, ופרש וזל על כן, על כוחה, או על כן או על כוחנו, יש לדעת כי נתקנו שתי ברכות אלו על שתי גלויות, אחת גלות הגוף, והשנייה גלות הנשמה, כי גאולת הנשמה תהיה לאחר גאולת הגופים. אז הברכה הראשונה, גואל ישראל לגאולת הגוף, ודרך אגב, לכן זה מאוד מעניין, שיש מי שהסביר, כולל אפשר לדייק מרשי, שגואל ישראל זה גאולת הגוף, זה הסרת הרע מהגוף. אני אומר את זה בצורה פשוטה, זה להסיר את אפשרות ההשמדה של הגוף. לברוח מהשואה. שלא, חד ושלום, עם ישראל מת. אז זה סוג של קודם כל להציל את הגוף, גאולת הגוף. אחר כך, אחרי שכבר סרנו מהרע, מההשמדה הפוטנציאלית של הגוף, עכשיו אפשר כבר לצעוק, וצריך לצעוק תוכן חיובי לגוף הזה שחי. זה הברכה השנייה של קיבוץ גלויות. מה? כן, ברק. רק קצת חזק. הערה מאוד חשובה שחיכיתי לה, קיבוץ גלויות זאת גאולת הנשמה. יש הרבה ממדים בסוגיית קיבוץ גלויות. הממד הטכני, החיצוני, הגופני של קיבוץ גלויות, זה הלכות גיאוגרפיה. כלומר שהיהודים מכל הארצות, ברגל, באונייה ובמטוס, מגיעים אל הארץ. יפה. זה גיאוגרפיה, זה שיעור גיאוגרפיה. עכשיו יש קיבוץ גלויות שהוא קיבוץ גלויות תרבותי, קיבוץ גלויות רוחני. תגיד, סיימנו סוגיית קיבוץ גלויות? איך אנחנו יוצרים גוי אחד בארץ מכל כך הרבה מנטליויות שנספגו בתוכנו 2000 שנות בית קברות? איך אנחנו מאחדים את המנטליות, צורת החשיבה? אני כבר לא מדבר על הערכים והתכנים, וכל בחומר, הערכים והתכנים הרוחניים של גלות רוסיה, עם גלות תימן, עם גלות דרום אמריקה, עם גלות אתיופיה, עם גלות קנדה. נראה לי מספיק. איך אנחנו מאחדים את כל זה? להגיד הערה אוקצנית לא יפה? לא יפה. לא, זה לא יפה. האם, אני רק נותן דוגמה קטנה, האם, לא, זה ממש לא יפה. סלח לי הקדוש ברוך הוא. האם בבית כנסת הנקרא ספרדי הנמצאים כל מיני ספרדים מארצות שונות, לדוגמה, להגיד את הדוגמה? טוניסאים, אלג'יראים, מרוקאים, חלבים, עיראקים, מספיק. האם יש הסכמה על המנגינה שבה ישירו אחות קטנה? לקחתי בכוונה את זה. וואי וואי וואי. רק להסכים על המנגינה. מה נגיד על הדעות? אחות קטנה תפילו. זאת בעיה יותר חריפה. זאת בעיה יותר חריפה. לפחות פה הוויכוח על המנגינה. זה גם משהו. אין מנגינות. אין מילים למנגינות. כן. לא, חבר'ה, זה לא מצחיק. קחו את הדוגמה הזאת ונבין עד כמה זה קיבוץ גלויות הרוחני. או נגיד ככה. כן, אני עולה קומה רגע. יש קיבוץ גלויות גופני. זה אמרנו שיעור גיאוגרפיה. הלאה. יש קיבוץ גלויות מנטלי. מסובך מאוד. איך אתה מאחד או מחבר את המנטליויות השונות שהצטברו בנפש הישראלית בכל הגלויות השונות? זה מסובך. הלאה, יש קיבוץ גלויות, נקרא לו מחשבתי, צורת חשיבה. אחרי זה יש קיבוץ גלויות, נקרא לו תפיסתי, השקפת עולם. אחרי זה קיבוץ גלויות רוחני, קדושתי. כמה מדרגות של קיבוץ גלויות. לכן קיבוץ גלויות, גם בברכת קיבוץ גלויות, צריך לכוון לא רק לקיבוץ גלויות הגיאוגרפי, אלא לקיבוץ גלויות הנפשי, המחשבי והאלוהי. ואת הקיבוץ גלויות הזה עוד לא סיימנו. יש לנו עוד המון עבודה בקיבוץ הגלויות הזה. אחד הדברים החשובים, זה הנציב כותב, אחד הדברים החשובים כדי לנסות לארגן את הקיבוץ הגלויות הזה בצורה מכוונת, זה להתחתן אחד עם השני. מה? כן? הוא מדבר על הפרדת הקהילות. הוא מדבר יותר על... טוב, סוגיה ארוכה, לא נפתח את זה. כן, הוא אומר שהפרדת הקהילות יצרה חורבן של עם ישראל. כך הוא אומר, כן. אתה לא מתחתן כי זה כתוב בהלכה. אתה מתחתן כי זאת אשתך מעולם הנשמות, החצי השני, או כי אתה מקווה שזאת אשתך מעולם הנשמות.
לא להלכה, אתכוון כאילו, באמת כדאי, כאילו...
אתה לא מתחתן בגלל קיבוץ גלויות. אם אני אפגוש בעזרת השם אותך ואת ארוסתך, ואני אשאל אתכם למה התחתנתם, אתה תגיד לי, התחתנו כדי להשרות שכינה, כי כתוב שכינה ביניהם, אני אהיה מאוד מוטרד. ואם אתה תענה תשובה, התחתנו כדי לקבץ גלויותיהן של ישראל, לא רק ברמת הגיאוגרפיה, אלא ברמת המנטליות. זה מאוד מסוכן. בתור בקופת חולים נקבץ גלויות בעניינים האלה. אבל בבית זה לא עובד כך. בבית צריך להיות קיבוץ גלויות יותר פנימי. לא, אתה מבין עניין מה אני אומר לך. מדרגות, מדרגות בקיבוץ גלויות. כן. בסדר, ברק. כן. מה לעשות? איחוד? ש? המילה כנראה היא מילה חשובה. המילה כנראה היא מילה חשובה במשפט הזה.
בסדר?
לא, לא בסדר. בסדר, זה שלושה סימני קריאה. אני מנסה לעצור אותך באמצע המשפט אם אתה שם לב. כן, אבל הגיאוגרפיה הארץ ישראלית והקדושה הארץ ישראלית היא מאחדת, היא מאפשרת את האיחוד הזה של כל אחד בארץ. הרב כותב אפילו יותר מזה, אני לא רוצה להתפזר יותר מדי, אבל הרב כותב באורות. אני אגיד את זה בעל פה. כמדומני זה מופיע ב... לא זוכר איזה פסקה באורות התחייה. לא זוכר, לא רוצה להגיד סתם. בישראל התחייתו. לא זוכר. הרב אומר ש... הרי לפי רוב הדעות בגמרא, בסוף בית שני הלכו לאיבוד השבטים. נכון? עשרת השבטים, גלות אשור וכו'. יפה. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות? אומר הרב, 12 שבטים בישראל, זה לא 12 עניינים טכניים, אלא אומר הרב, זה 12 הופעות אלוהיות ייחודיות. איך יכול להיות שאין לנו שבטיות? אומר הרב, לא רק התפילות התבלבלו, כל עולם הערכים האלוהי הישראלי התבלבל כשאין לנו 12 שפטים. אז היה הקדוש ברוך הוא במחאות צריך להרוויח משהו יותר גדול ששווה את הנזק של העיבוד הזה של 12 שפטים, או חלק מה 12 שפטים. מה הקדוש ברוך הוא מרוויח? אומר הרב, כדי לבנות אומה צריך לטשטש את הייחודיות השבטית כדי שיבנה כלל ישראל. אני אומר את זה בשפה שלי, זה מה שהרב שם אומר. אם לא הייתה הולכת לאיבוד השבטיות, לא היינו נהפכים לעם אחד הכולל 12 שבטים, היינו נהפכים ל-12 עמים. כלומר, במילים אחרות, המתכון של 12 שבטים ועוד חוץ לארץ ועוד גלות, שווה 12 עמים. כדי שלא יקרה, כדי שלא תופיע המשוואה הזאת, 12 עמים, הקדוש ברוך הוא תשטש את ההבדלים בין השבטים, כדי לבנות את הערך הכלל ישראלי. אז מחיית, שנייה רגע, אז מחיית הקווים הפרטיים, זה לשונו שם, המטרה שלה, כלומר, עם כל הנזק שהיא גרמה, אנחנו אומרים על שבטים עכשיו, כן? כל הנזק הרוחני אלוהי שהיא גרמה, התועלת שתצמח מן יותר גדולה, וזה לבנות את כלל ישראל, ועד שיבוא אליהו הנביא, ויחזיר לנו את השבטיות, אחרי שנבנתה התשתית הפנימית העצמית הזאת, שנקראת כלל ישראל. עד לכאן דברי הרב. עכשיו אני הולך עם זה עוד שלב אחד. אם הקדוש ברוך הוא, אתם יכולים גם לא להסכים מה שאני אומר, אני מאוד מסכים מה שאני אומר. אם הקדוש ברוך הוא ויתר במחאות, על 12 שבטים, בשביל לבנות כלל ישראל, ואומר לנו, קודם כל תבנו כלל ישראל, ואחר כך יבוא אליהו יגלה לנו מי מאיזה שבט, ויופיעו 12 שבטים במילואה, מצוין, אז ודאי, אני אומר עכשיו משפט שתכף אני מדייק אותו, שעדות ישראל, הגלות שאנחנו גלינו כל קבוצה בעם ישראל לארץ אחרת, מה שקוראים היום עדה, שהעדה הזאת היא בעצם, הופעה של הסך המנטלי, המחשבי וכולי של אותה הקבוצה באותה ארץ, ודאי שגם זה בהשגחת השם, וודאי שמנהג ישראל מנהג קודש הוא וצריך לשמר אותו וכולי. אבל לפני שאנחנו מתווכחים איך לשיר אחות קטנה, לפני כן יש כלל ישראל. הדתיות היא תופיע אחרי כלל ישראל, כמו ששבטיות כל וחומר היא תופיע אחרי כלל ישראל. אז מה קרה לנו? איבדנו את השבטיות כדי לפנות כלל ישראל. מה קיבלנו במקום? הדתיות. זה זה. אז אנחנו לפני שאנחנו יהודים ממרוקו, או יהודים מאמריקה, או יהודים מאוקראינה, או יהודים מאתיופיה, או יהודים מלוב, או יהודים מתימן, אנחנו קודם כל יהודים מארץ ישראל. דבר ראשון, זה מקורנו. כלל ישראל, גוי אחד בארץ. אחרי שאנחנו נבנה את התשתית העצמית הזאת, דעה אחת, ירושלים לא נחכה לשבטים. אחרי שירושלים נחכה לשבטים, עכשיו 12 שבטים. עכשיו, זה לא סמנטיקה מה שאני אומר. זה דבר עקרוני מאוד מאיפה אתה מתחיל. מאיפה אתה מתחיל, לא לוח זמני, מאיפה אתה מתחיל בעולם הפנימי שלך. האם אתה מתחיל מכלל ישראל ומהמקום הזה אתה מגיע להתפרטות, או שאתה מתחיל מההתפרטות ושכחת לגמרי את כלל ישראל. ואז שתרצה להגיע לכלל ישראל, כבר אין לך סיכוי להגיע. כי אתה באמת תתחיל לריב על אחות קטנה. חבר'ה, זה דברים חשובים. לקרוא את זה באורות? אפשר לקבל אורות? אתה רוצה לחלק רגע? אני חושב שאנחנו קצת מתחילים להתמהמע יותר על המידה מבחינת לוח הזמנים לקראת סוף שנה, אבל בסדר, זה דברים חשובים. אפשר, כן, כל שנה אומרים נעשה עוד שנה. בסדר. אתם לא מכירים את המקור הזה, רבותיי? דיברנו על זה פעם? אבל זה מופיע בחוברת? לא, לא מופיע. קראתי את זה גם את, אז אפשר לוותר על זה, נו. מה? אז בוא, אז חבר'ה, בואו תמצאו רגע את המקור, בואו. איך? זה. זה בדף מקורות. איפה זה? אורות? התחייה או ישראל התחייתו? התחייה. עמוד מם גימל? עמוד מם גימל. מם ג' יופי, חזק וברוך. ישראל ותחייתו, פסקה כ"ז. אומר הרב, שכחת השבטים ליחוסם, נקרא ממש שלושה משפטים. שכחת השבטים ליחוסם, זה שאנחנו שכחנו מסוף ימי בית שני את היחס של כל שבט, את השבטיות, שכחת השבטים ליחוסם היא הכנה לאחדות האומה. כלומר, הנזק כתוצאה משכחת השבטים שהוא נורא, תכף נקרא מה הנזק. אבל יש לו בו תועלת פוטנציאלית, שזה מה שהנזק הזה אמור לבנות, את התועלת הזאת, הכנה לאחדות האומה. למה? אם לא היינו שוכחים את השבטיות, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מסדר את ההיסטוריה באופן כזה שלא יהיו שעדיין יהיו שבטים, מה היה קורה? אומר הרב, על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, תראו, זה משפט מזעזע, הייתה הגלות גורמת, מה שאמרתי מקודם, המשוואה, 12 שבטים ועוד גלות, שווה שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה. היינו מקבלים 12 עמים, לא 12 שבטים של עם אחד. או עם אחד המופיע דרך 12 שבטים. אנו מקבלים 12 עמים. וערס הנוכריות, ערס הזרות, היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים. עכשיו תראו מה קרה מכוח השכחה הזאת, מה החומרה של השכחה. אמנם על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות, נתרבה הבלבול והערבוב. במה? לא רק התפילות הרי מיוחדות וראויות לכל שבט, שבט בפני עצמו בתיקון העולם נתבלבלו. זה לא שהיה את התפילה של שבט, את הנוסח ואת את המנגינה של שבט ראובן, והנוסח והמנגינה של שבט שמעון. לא רק התפילות. אלא, כי עם כל ערכי החיים, תראו, זה משפט חמור, הפנימיים והחיצוניים, כל צביוניהם של ההרגשות, הלימודים, המנהגים וההדרכות, שכל אחד מהם במקומו הוא מוסיף תיקון, אור וחיים מתאים עם מלך הנפש השבטית ובונה את עולמו, כל זה הלך לאיבוד. כל זה הפסדנו. מה שאמרנו מקודם, 12 או 12 זוויות אלוהיות. נו, אז למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? דילגתי שורה. אמנם, כל זה מסבב רק צרה ויגון הרעי. ההפסד הוא זמני, כי יבוא אליהו ויגלה לו את השבטים. אבל גם הרעי מבחינת התוכן, לא רק מבחינת הזמן. זאת אומרת, אמנם כל זה מסבב רק צרה ויגון הרעי, אבל בפנימיות החיים, מה הקדוש ברוך הוא מרוויח דרך השכחה הזאת, שכחה שבטית, אבל בפנימיות החיים חיה הנשמה, חיה היא הנשמה הכללית שנתעוררה הרבה על ידי מחיית הקווים הפרטיים. וואו. המחייה של הקווים הפרטיים המיוחדים לכל שבט ושבט גרמה לכך שהנשמה הכללית חיה וקיימת. כלל ישראל, לפני פרט שבט ישראל, או קל וחומר פרט עדה ישראל. עד, אני קורא שורה האחרונה למטה, או שלוש שורות מהסוף, ומתוך האחדות הבלולה, גם משפט קשה, מתוך האחדות המבולבלת הזאת, הבלולה הזאת, המלאה ירבו וחסרון סידור, יצא לאור תוכן חיים מתוקן ומסודר, מדלג שורה, וישראל ישוב על מכונו, ואז אחרי שכוח כלל ישראל יופיע במציאות, וכוח שבטיו ישוב אליו באחדות הרמונית, וכו' וכו'. טוב, חשוב. איך הגענו לזה? לא זוכר. אה, לעדות, אבל איך הגענו לעדות? דיברנו על חוץ קנה, ואיך הגענו לזה? דרך קיבוץ גלויות, כן. אחדות הדעות? זאת אומרת, אחדות המחשבות. יש עקרונות שהן עקרונות של כל ישראל, כמו שעקרונות של כל אדם. יש עקרונות משותפים, ויש הבדלים. אנחנו לא אמורים להיות קופי אחד של השני. יש עקרונות, זו סוגיה אדירה. מה הם העקרונות? הרעיונים והמעשיים שהם משותפים לגמרי, באופן מוחלט, לכלל ישראל. סוגיה. ברור שלא. אסור שכולם יש למסע שבטים. ברור שלא, אסור. העולם האידיאלי, כמו שדיברנו פעם אחד השורים, זה מחלוקת לשם שמיים. זה לא מחלוקת. מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. זה העולם האידיאלי. העולם האידיאלי זה לא מחלוקת. לוותר על המחלוקת בשום פנים ואופן, לא מוותרים על החלקים השונים, מה פתאום. אלא לשם שמיים. ההכרה שזה אורגן אחד. טוב, זה נושא שלם, זה לא כרגע הזמן להתעכב על זה. כן. לא הבנתי. אתה נראה ברמה המעשית או ברמה הרעיונית? ברמה המעשית, הלכה, שחור, לבן. נכון. ברמה הרעיונית, גם יש צדדים אמיתיים בשחור, צדדים אמיתיים בלבן. כן. זה אומר שאנחנו צריכים לעשות תשובה. אתם רוצים לשמוע ממני דברים חריפים? באמת? אני יודע, אתה בא בשביל הסקופים. אני לא בטוח, אני אומר את זה ממש בכאב גדול, והקדוש ברוך הוא שוב יסלח לי ואני מקווה שאני טוען. אני לא בטוח שמותר להתפלל בבית כנסת שה-DNA שלו זה המריבות האלה. אני לא בטוח בכלל. לפני כמה שנים עשה להתפלל בליל תשעה באב באיזשהו בית כנסת. במקרה הזדמנתי לשם, הייתה איזו סיטואציה, לא משנה, הייתי שם. התחילו ויכוחים בפתיחת ליל תשעה באב, על לא זוכר על מה זה היה, אם מתחילים בפיוט הזה או מתחילים בפיוט הזה, או שעכשיו מחבים את האור או מדליקים את האור. לא זוכר. קיצור, ויכוח מטופש לחלוטין. היה שם איזה יהודי בעל צורה, קם והלך. אני גם הרגשתי ככה, לא עלי איפה להתפלל, אבל ליל תשעה באב, על מה חרב הבית? ציבור, על מה חרב הבית? על מה? אם עכשיו מדליקים את האור או מחבים את האור? אם אומרים את הפיוט הזה או הפיוט השני, אם זאת המנגינה או מנגינה אחרת? אתם ממשיכים להחריב את הבית כשאתם בוכים על חורבן הבית בוויכוחים האלה. צריך תשובה לעשות בעניינים האלה. עכשיו אני לא אומר נוסח אחיד ובסוף זה נוסח של אחינו האשכנזים. בסדר, אנחנו מכירים את הסוגיה. אבל כן, ברמת הנפש והתודעה, קודם כל כלל ישראל. אחרי כלל ישראל ופרט ישראל. ואני יכול להגיד עוד משפט אחד חריף, יסלח לי ריבונו של עולם גם על המשפט הזה. שלהקים תנועה פוליטית על רקע עדתי, זה דבר חמור ביסודו. זה לא דבר פשוט, זה דבר חמור. יש לזה סיבות, חלקן ודאי מוצדקות, וברוך השם הופיע כאן בניין רוחני משמעותי ביותר, ברור, אבל בסיס קבוצה בעם ישראל המגדירה את עצמה כקבוצה עומד על הנקודה הזו, זה קלקול גדול מאוד. ותסלחו לי שאני מדבר ברור מדי, וחלק מהציבור החרדי ששם החילוק בין אשכנזים לספרדים הוא כל כך קיצוני, החל ממערכת החינוך והמשך במערכת הנישואים והמשך במקום המגורים, וכולי ודאי לחכייה ביותר מרמיזה, זה דבר חמור מאוד. זה תפיסת גלות. קהילות, קהילות, עדות, עדות. ואני יכול להרשות לעצמי לומר, בעדינות ובזהירות, שבאופן יחסי הציבור הנקרא דתי-לאומי הרבה יותר מתוקן בנושא הזה. גם פה, גם בו, גם לנו יש בעיות עם זה. אבל בגדול, תראו את החבורה הנפלאה שיושבת כאן. מעניין אותנו מי, מאיפה? מה זה מעניין? כלל ישראל פה. אחרי כלל ישראל, אז פלוני ינהג את מנהגי מרוקו, ופלוני ינהג את מנהגי רוסיה, ופלוני ינהג את מנהגי אתיופיה. נפלא. בסדר גמור. אבל זה ב', זה לא א'. וזה אפרים, אתה צודק, קלקול גדול. לכן כשאני שואל אותך, אפרים, איזה יהודי אתה? אתה לא תגיד לי, אני יהודי צרפתי. אתה תגיד, אני יהודי ארץ ישראלי. בגלות בא מצרפת. נכון, אבל אני לא מצרפת. נכון, הרי היהודים היום בצרפת לא ברור איך הם מגדירים את עצמם. האם הם קודם כל יהודיים או קודם כל הם צרפתיים. נכון? זאת הבעיה. כן, ואז יגיד להם ראש הממשלה צרפת, יישארו פה. אנחנו צריכים את היהודים פה. אתם קודם כל צרפתיים. והיהודים יגידו, כן, אמן, יישאר כוח. טוב, הלאה. אליהו ישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. אליהו, התפקיד שלו זה לסדר את אחדות האומה, כשכל אחד מהכוחות יהיה מוכוון לפי ערכו המדויק. אז אבות ובנים, 12 שבטים וכו'. זה התפקיד של אליהו. אליהו עושה את הסדר הפנימי באומה. זה תפקידו.
כל הספר שאנחנו יודעים עכשיו, זה נשמע כאילו בא איזה קוסם לסדר את העניינים.
אליהו לא קוסם. אליהו יחשוף את מה שגנוז בתוכנו. אתה שואל טכנית מה יהיה? טכנית, אם רון, איפה רון גרם? אשדוד? יפה, אשדוד זה נחלת שבט? פלוס מינוס? דן, על הגבול של דן, נכון? אז אם יבוא אליהו הנביא ויגיד, משפחת כנען, היא שייכת לשבט גד, אז תצטרכו לעבור ל... ל... עבר ארדן? המזרחי? מאשדוד, עיר הקודש. תיבנה ותיקונה ורבי אמנו אמן. תצטרך לוותר על הים. לא תהיה ברירה. הירדן יותר טוב. יהיה טרנספר מרצון. זה אחד הביטויים. כן, מה?
אם כל אחד ידע את השבט שלו, למשל, לפני חורבן, שכל אחד היה יודע את השבט שלו ואת הייחודיות שלו, אסור לשבט מסוים, למשל, אם הוא שבט ראובן.
בהתחלה ככה היה. יפה. בהתחלה ככה היה, מעיקר דין תורה, כל בן שבט היה צריך להתחתן עם בת אותו שבט, כדי להופיע את השבט, לא, לא כדי שרק לא יעברו הנחלות, כמו שכן מציין הפסוק, אלא זה שלא יעברו הנחלות זה תוצאה, זה סימפטום, זה תוצאה, זה לא העיקרון. הרעיון הוא שהתכונה השבטית צריכה לצאת לפועל באופן מלא, אחרי שהתכונה השבטית תצא לפועל באופן מלא, הותרו השבטים לבוא זה בזה. אבל קודם כל, שכל שבט יופיע את עצמו. לפני שפלוני מתחתן, אתה מתחתן, הוא, כן, הוא מתחתן, קודם כל צריך לפני שאני מתחבר עם החצי השני, צריך להתחבר עם החצי הראשון. מי אני, מה אני?
אבל אחרי שאני יודע מי אני, מה אני?
חייבים להתחבר. 12 שבטי קודש. ברור. מה? האישה? מה זה אבא? בעלה. לפי בעלה. לא אבא שלה. כן, לפי בעלה. כן. רבותיי, אתם שמים לב שאנחנו סטינו מהנושא.
אם יהיה את העירוב,
אם יהיה את מה?
את העירוב, אני מדבר. כל שבט למשל ראובן עם שמעון למשל.
אז כשראובן יהיה עם שמעון, אבל ראובן... אתה שואל טכנית איפה יגורו? לא יודע, בוא נשאיר את הקושיות האלה. תשבי, יתרץ, קושיות ובעיות. מה, אני צריך לתרץ את כל הקושיות? תקו. אני לא יודע. מאיפה אני יודע? אליהו הנביא יחליט. בסדר? הנחלה היא לפי בית אב, לפי אבא, זאת הנחלה. טוב, אוקיי, עוד כמה מקורות רבותיי בהקשרים האלה. שהגאולה הרוחנית, התיקון הרוחני הופיע אחרי הגאולה החומרית, אז מקור מאוד מאוד חשוב, שני מקורות מאוד חשובים, דברי הרמב״ם בהלכות מלכים ובהלכות תשובה. מחלוקת בגמרא, מה ההבדל בין עולם הזה לימות המשיח, דעת רב, דעת שמואל, כאן לפנינו בעמוד 82 למטה, ובגמרא במסכת ברכות דף למ"ד. אז כאן מופיע רק דעת שמואל שכמותה, כמוה פסק הרמב״ם להלכה, אמר שמואל, אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. שיעבוד מלכויות קרי, עצמאות מדינית. עצמאות מדינית קרי, הקמת מדינה. כמובן, הקמת מדינה, ביחסים הבינלאומיים המקובלים בין מדינות, וההשפעה של מדינה על מדינה, ועל אופן יחסי, עצמאות. כמו שמקובל היום בעולם. אז אין בין עולם הזה למות המשיח, אלא יש שעבוד מלכו בלבד. כך אמר שמואל, בניגוד לדעת רב, שהוא תלה יותר בהבדל רוחני את הדברים. אבל שמואל תלה בהבדל לאומי, חומרי, מעשי. פסק רמב"ם להלכה, שני מקומות כדעת שמואל. א', הלכות מלכים. אמרו חכמים, אין בין עולם הזה למות המשיח, אלא יש שעבוד מלכו בלבד. זהו. והמשך דבריו, עולם כמנהגו נוהג. והלכות תשובה, אבל ימות המשיח הוא העולם. הוא העולם, כלומר העולם שם כפי שהוא, ועולם כמנהגו נוהג, אלא מה ההבדל היחידי? אלא שהמלכות תחזור לישראל. זהו. וכבר אמרו חכמים הראשונים, אין בן, זה דעת שמואל. יפה, אז כמו שאמרנו פעם, אם ישאל אותי אדם, איפה אתה חי בעולם הזה? מה התשובה? לא, אני חי בימות המשיח. איך אתה יודע? עשה גרמה להלכה. היי בייר התשח, הננו מכריזים בזאת, הופסק שעבוד מלכויות מישראל, וכמו מדינת ישראל, התחלנו את ימות המשיח. הרמה פסק להלכה כדעתו של שמואל. אז אנחנו חיים בימות המשיח. טוב. עוד כמה מקורות בהקשר הזה. נראה ככה במהירות. בספר יערות דבש, הגאון רבי יונתן אייבשיץ, אחד מגאוני עולם בדורות הקודמים, אז הוא מביא כמה דעות בחז"ל, אם יהיה תיקון רוחני, לא תיקון רוחני. שורה אחרונה, מקוצר הזמן, רק נקרא את המסקנה. אמנם העניין כך הוא, מה יהיה בעולם החדש הזה. בימות המשיח. כי ידוע מה שנחלקו חז"ל עם בימות המשיח, התחילו היהודים שנאמרו בנביאים את רוח הטומאה אוויר מהארץ, זה דעת רב. וכהן היהודים אשר יהיה ממש עולם חדש. או אפשרות שנייה דעת שמואל, או לא. רק אם אמר שמואל, אין בין עולם הזה בימות המשיח, שעבוד מלכות בלבד. שעבוד מלכות בלבד. הוא באמת אומר רבי יונתן אייבשיץ, שניהם אמת. עמוד 83 למעלה. כי תחילה לא יהיה אלא חירות משעבוד מלכות, כמאמר שמואל, זה גאולת הגוף. ואחר כך יחכה על יהודה ונה, לא ייפול דבר מכל מה שנאמר בנביאים. אז הנה אתה רואה שדעת שמואל היא שלב א' ודעת רב היא שלב ב'. מצוין. טוב, וכן בספר ישמח משה, גם לא זוכר לנקוט את שמו המדויק, אז הוא מביא פסוקים, שורה אחרונה, ונראה לי בזה, על פי המבואר כי מתחילה יהיה גאולה וחירות, וכמאמר שמואל, אין בין עולם הזה למות המשיח לשבוע מלכו בלבד, ועדיין יהיה יצר הרע, הכותרות של העיתונים יהיו כמו שאנחנו מכירים. ואף על פי כן יהיה צדיקים, וזו אמיתת התשובה על מה שחטאו, אחר כך יעבירו החתומה ויהיו כל היהודים של הנביאים. ואחד המקורות, אנחנו תמיד אומרים בשיעור הזה שיש מקורות שהם ה-DNA של השיעור הזה. אין מצב, לא זוכרים אותם. לא זוכרים את המקור הזה. אחד המקורות, המקור הבא, נראה לי בזה נסיים כרגע, המהר"ל, פרק י"ח, ספר גבורות השם. גבורות השם, פרק י"ח. אומר המהר"ל, תסתכלו רגע שורה שלישית. ולעתיד מלכות המשיח, שתתחדש מלכות חדשה, כלומר, כשתופיע מלכות המשיח, מלך המשיח מזרע בית דוד, היא, המלכות הזאת, היא יוצאה מן המלכות הראשונה שלפני זה. לפני מלכות המשיח תהיה מלכות קודמת לה, מבחינת שאול. וזה כי מלכות ישראל הקדושה, שיש לה מדרגה אלוקית פנימית, מלכות המשיח, היא צומחת מתוך מלכות בלתי קדושה. שכך ראוי למלכות שיש לה מעלה אלוקית, מעלה פנימית. תמיד הקליפה קודמת לפרי, תמיד הקליפה מכינה את הפרי, תמיד הקליפה שומרת על הפרי. ואחר כך הקליפה בחלק מהפירות נושרת, כי הפרי כבר יכול לעמוד על עצמו. הוא לא זקוק לקליפה שתגן עליו ותאפשר את גידולו. הוא לא זקוק לה. אז כל מלכות, וזה כי מלכות ישראל הקדושה, שיש לה מדרגה אלוקית פנימית, המלכות העתידית, היא צומחת מתוך מלכות בלתי קדושה. שכך ראו למלכות שיש לה מעלה אלוקית מעלה פנימית, והכל רמזו במה שאמר, והוציא אש מתוכך. למה דווקא נמשל הדבר לאש? כי יציאת הקדושה הנמשלת באש לדקות האש, תצא מתוך דבר חול ושורף את הכל. והוציא אש, האש בהתחלה, השלב הראשון של המלכות הראשונה הבלתי קדושה, היא תהיה שורפת. יהיו הרבה בעיות, הרבה נזקים. וכן תמצא שהפרי כאשר הוא בלתי נשלם הוא בתוך הקליפה. עד שהפרי גדול ועומד על שלמותו, ואז כאשר הפרי גדול נפסדה הקליפה מכוח גידול הפרי. והנה עוד פעם המשפט העקרוני. של המהר"ל, שכל דבר שיש לו מדרגה פנימית, הוא יוצא מתוך דבר שהוא חיצון לו. אז מלכות ישראל צומחת מתוך מלכויות אומות העולם, ומלכות ישראל העתידית צומחת מתוך מלכות ישראל הבלתי קדושה. ולכן, ולכך יגדל משה בבית פרעה, להיות יוצאת המדרגה הקדושה האלוהית שהיה למשה מתוך דבר, שהיה למשה פסיק מתוך דבר החומרי, לכן גדל בבית פרעה, ואבן דבר זה כי הוא עמוק מאוד והוא ידוע למי שיודע בעניין הדברים הנבדלים, העליונים, הרוחניים, היוצאים ומתעלים דווקא מתוך הדברים החומריים לפי כל ההבנות שהסברנו פה, וכן משיח יושב במדינת אדום. ולאו דווקא יושב במדינת אדום הפיזית, אלא מושפע מהתרבות האדומית הזאת. אז כל מלכות קדושה צומחת מתוך מלכות בלתי קדושה. שרחם ישראל. חבר'ה, יישר כוח. ברוכים תהיו. מה?